אמיתיים בפודקאסט אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי, עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתה ואני, התוכנית שנותנת לכם את כל הכלים לבנות זוגיות חזקה לאורך זמן, בהגשת יפעת שני.
שלום למאזינים וברוכים הבאים לתוכנית אתה ואני מחזקים את הזוגיות. תוכנית שכל המטרה שלה היא לעזור לזוגות שרוצים לחזק את הקשר שלהם וליהנות ממנו, באמת. אבל אי אפשר להתחיל בלי שאנחנו זוכרים קודם כל את החטופים שלנו ומתפללים שהם יחזרו אלינו במהרה, וכמובן את החיילים שנלחמים ממש ברגעים האלה כדי לשמור לנו על הבית ועלינו, וכמובן נאחל רפואה שלמה לפצועים מכל הלב. אנחנו אומרים לכולכם תודה, תודה, תודה. אתם יודעים, יש משהו אחד מאוד יפה שקורה בתקופה הזאת. אנחנו מקבלים דוגמה מדהימה מהחיילים שלנו שהגיעו ממקומות שונים בארץ ובעולם, עם חינוך אחר, עם הרגלים אחרים, רצונות שונים, ובכל זאת הם מצליחים לתת כתף אל כתף ולהילחם ביחד. מעל כל ההבדלים ביניהם, הם לא רואים כלום, רק מטרה אחת משותפת, לנצח ביחד. ואם אנחנו נוכל ללמוד מהם את הדבר הזה ולצאת קצת יותר מחוזקים אחרי המלחמה הזאת כעורף, אז נצליח גם אנחנו בתוך הזוגיות שלנו לתת כתף לכתף, לדאוג אחד לשני מעל השוני בינינו, כלפי מטרה אחת משותפת. אז למי שעדיין לא מכיר אותי, אני יפעת שני. אני עוזרת לזוגות שמרגישים שחיקה בזוגיות, מתקשים להתמודד עם אתגרים ורוצים לחזק את הקשר שלהם, ליהנות ממנו, להרגיש ביטחון ביחסים. 24 שנים הייתי יועצת ארגונית בתחום של תקנים, תעופה, איכות, ולאורך כל השנים האלה היה לי חלום. רציתי להשפיע על החיים של האנשים, על החיים האישיים שלהם, ולא רק על היכולת המקצועית. אז במשך הזמן למדתי גישור, NLP, אימון רגשי, הנחיית קבוצות, וחקרתי את טבע האדם ואת התפתחות האנושות לפי חוכמת הקבלה. ולאט לאט התחלתי להגשים את החלום שלי. קמתי קליניקה, סדנאות לזוגיות, והיום אתם נמצאים איתי בשיא חדש של החלום שלי. ככה, תוכנית רדיו, לדבר איתכם מלב אל לב. לעזור, לתת עצות, להקשיב, לחזק, ובעיקר לתת לכם תקווה. תקווה שזוגיות טובה זה משהו שהוא בהישג יד, ואנחנו רק קצת צריכים ללמוד את זה. אם אנחנו נדע מה לעשות, כולנו נוכל ליהנות מיחסים טובים. אז אנחנו בתוכנית אתה ואני מחזקים את הזוגיות, וכל שבוע אנחנו נדבר על נושא אחר שמעסיק אתכם, שמפריע לכם בזוגיות שלכם. נעלה כיווני חשיבה חדשים, ככה שכל אחד יוכל למצוא לעצמו את הדרך הכי טובה בשבילו לנהל את הזוגיות שלו בצורה יפה ומהנה. והנושא שבחרתי לכם היום זה ניהול קונפליקטים מאתגר, ניהול קונפליקטים בזוגיות מאתגר להזדמנות. איך אנחנו יכולים להתמודד עם הקונפליקטים בזוגיות בלי לחרב את הקשר ואפילו לחזק אותו. אז מה הולך להיות לנו בתוכנית היום? אנחנו הולכים קודם כל להבין למה יש לנו מאבקים בזוגיות, מאיפה זה בא? איך אפשר לבנות זוגיות טובה למרות המאבקים? אנחנו נשמע כמה גישות מעניינות שיפתחו לנו ככה את צורי השיבה הזה. יש לנו גם כמה סקופים שיכול להיות שחלק מכם אפילו לא חשבו עליהם עד היום. נשמע סיפורים מהקליניקה, אז תמיד מעניין לשמוע סיפורי הצלחה. וכמובן, ניתן פתרונות מגוונים, כדי שכל אחד שוב יוכל לקחת לעצמו איזשהו משהו כדי לשפר את הזוגיות שלו. תהיה לנו מוזיקה טובה שתכניס לנו עוד כמה גרמים של אהבה ללב, אבל הכי הכי חשוב, שהייתי רוצה שבסוף התוכנית הזאת תרגישו קצת יותר בטוחים, שגם אתם יכולים ליהנות מזוגיות טובה לטווח ארוך. אז אנחנו משדרים לייב ברדיו סול, גם בפייסבוק וגם באתר, וגם בקיר שלי בפייסבוק, יפעת שאני. תעשו לייק כדי שאני ידע שאתם נמצאים איתי, אני מסתכלת ככה בפייסבוק. אתם יכולים להגיב, לשאול שאלות, לתת הצעות, טיפים, לעזור לי ביחד, לעזור לכל מי שמקשיב לנו. ואני עוקבת ואני אקריא תגובות נבחרות. אז בואו נתחיל עם שיר שיכניס אותנו לאוויר רע. ויעשה לנו קצת טוב על הלב. ובזמן השיר אתם מוזמנים לשתף את הפוסט שלי בפייסבוק, כי תחשבו על זה שאפילו חבר אחד שלכם יראה את התוכנית הזאת ויוכל להעלות את הזוגיות שלו למדרגה חדשה של קשר, אז כבר עשיתם טוב.
בוא ננגן, בוא תשב כאן איתי, אתה יודע, רגע כזה שכולו אמיתי, אתה שומע, אחי אני כאן בשבילך לתמיד, ומי אנחנו? שבט אחים עם מלא הפכים, אל תתייג אותנו. כל הקווה לטובה שתבוא, אחי תבקש זה עלינו יבוא, תראה הכל מוכן כאן בשבילנו. אם טיפה שורף זה יעבור, ואיך שאתה שר נדלק האור, אחי עזוב שטויות, תדליק אותנו.
תגיד לי מי לא יבוא, תגיד לי מי לא יבוא עכשיו לשיר איתנו. תגיד לי מי לא יבוא, תגיד לי מי לא יבוא, זאת השנה שלנו, שזה
את זיף פניך, התחלת לשיר, רק רציתי להיות קרוב אליך. על כל השירים שניגנת מזמן אני גדלתי, תביא לי חיבוק, תישאר איתי כאן, עכשיו הבנתי. כל הקווה לטובה שתבוא, אחי תבקש זה עלינו יבוא,
תראה הכל מוכן כאן בשבילנו. גם אם טיפה שורף זה יעבור, ואיך שאתה שר נדלק
זה זורם אצלי בדם, שנינו מול כל העולם.
השנה שלנו.
עכשיו ברדיו סול, אתה ואני, תוכנית שנותנת לכם את כל הכלים איך לבנות זוגיות חזקה לאורך זמן, בהגשת יפעת שני.
איזה כיף שחזרתם אלינו. אז למי שיצטרף אלינו עכשיו, שמעתם, אתה ואני בונים זוגיות חזקה, מחזקים את הזוגיות. והפעם בתוכנית אנחנו נדבר על קונפליקטים בזוגיות, ואיך אנחנו הופכים אותם מאתגר להזדמנות. זה בהחלט אפשרי. אז תעשו לי סימן בפייסבוק, לייק שאני הדשתם איתי, תכתבו לי, אני אקרא, הנה, נכנסתי, אני אראה את התגובות. וכמובן, אם תשאלו שאלות או תציעו הצעות, אני אקריא את זה לצופים שלנו. תודה רבה על כל המחמאות, את מדהימה, נהדרת, שיתפתי, איזה יופי, נראית נהדר. תודה רבה, יוסי. תודה רבה, שלי, יפעת, בוכניק, אפרת. נהדר. אז אנחנו מתחילים. כשמתחיל קונפליקט בין בני זוג, אז יש לנו, אנחנו מגלים שיש לנו דעות שונות, רצונות שונים, ערכים שונים, וזה בעצם מצב של התנגדות של התנגשות בין שני ניגודים. ולפעמים מתפתח לנו ויכוח קטן, לפעמים ריב גדול, ולפעמים זה אפילו מביא אותנו לניתוק. וזה מאוד כואב. הנושא הזה של ניהול קונפליקטים בזוגיות, זה נושא מרתק שאנחנו צוללים אליו עכשיו. אנחנו מסבירים לעצמנו שאנחנו רבים בגלל שאנחנו רוצים דברים שונים, שיש לנו דעות שונות, אבל האמת היא שזה קצת יותר עמוק. אז בחרתי לכם שלוש גישות מתוך מאות שקיימות, שמתייחסות לנושא הזה ונבין אותה ממש ממש בקצרה, איך הן מסבירות את המקור לקונפליקטים. למה זה בכלל קורה לנו? אז בחלק השני כמובן אנחנו נעבור לפתרונות, טיפים וכו'. אז הגישה הראשונה שבחרתי לכם זה הגישה של ה-NLP. חלקכם בוודאי מכיר אותה. לפי הגישה הזאת חלק גדול מהמאבקים שלנו בזוגיות נובע מתפיסת מציאות שונה. אני רואה משהו אחד, אתה רואה משהו אחר, וכל אחד חושב שהשני עיוור. אתם מכירים את זה? דוגמה, אתה חוזר הביתה, היא לא בבית, וואלה, הורדת הנעליים, רמת הרגליים על הספה, ואתה אפילו חושב, רגע, אני לא רוצה שתתעצבן, אני אוהבת סדר, אני ארים את הנעליים למקום, ואני לא ארים רגליים על הספה. ואתה יושב, מתחיל לראות טלוויזיה, ופתאום היא מגיעה ודופקת צעקה, מה זה בלגן? אתה מסתכל סביבך, תשאל את עצמך, מה בלגן? ועוד אתה יודע שהתאמצת, לקחת את הנעליים למקור, ישבת כמו שצריך, אבל היא רואה את הכוס הזאת שיש בצד, שאף אחד לא שותה אותה, וזה נייר שנמצא על השולחן, ובתפיסה שלה זה בלגן. בתפיסה שלך זה סדר מופתי. ואנחנו יודעים לאן הדבר הזה יכול להתחיל להתפתח. להאשמות, להרגשה שלא אכפת לך ממנה, שהיא עובדת קשה, שומרת על הסדר, ואתה לא ממש משתתף, ואתה מרגיש שהיא חופרת לך. מכאן הדרך מאוד קצרה ללופ של מריבות. ואם זה קורה פעם אחת, זה בטח קורה הרבה פעמים. אתן לכם עוד דוגמה. שכל אחד רואה משהו אחר וחושב שהשני עיוור. אתם בפרק ב'. אתם יודעים מה, אני אתן דוגמה אחרת, יותר כלילה. הוא רוצה לבלות ערב עם חברים, רוצה לצאת עם הגברים, לשתות משהו, לראות איזה ספורט על המסך, לשמוע מוזיקה, להתקשקש, מה העניינים, מה המצב, כי זה בערך השיחה. ואת מרגישה שזה לא מתאים. זה לא מתאים, כי אם אתה יוצא החוצה לבר, אז אתה מחפש, העיניים שלך יתחילו להסתובב. וקונפליקט מהסוג הזה בהחלט יכול להיות בגלל התפיסה של כל אחד את הבילוי הזה. אתה יכול לראות את הבילוי הזה כמשהו שהוא ממש כיף עם החברים שלי, כאילו לא בא לי לשבת בסלון. ואת, מכל מיני סיבות אחרות, חוששת שיש מטרה אחרת לבילוי הזה. אני יכולה להגיד לכם שאצלי זה התחיל באיזושהי צורה דומה לזה, ואחרי משהו כמו שנה, שנתיים, הגיע למצב, נשמה שלי, תצא, תעשה חיים, תבלה עם החברים, הכל בסדר. זה מאוד מאוד קשור לביטחון העצמי שלנו. אבל אתם זוכרים שאנחנו רוצים להבין מה המקור לקונפליקטים. שכל אחד יש לו תפיסת מציאות אחרת לגבי אותו נושא. הגישה השנייה, אני יכולה לדבר עליה שעות, אבל אני אגיד לכם רק את הסקופ של הגישה הזאת. ג'ון גוטמן חקר במשך 30 שנה אלפי זוגות. אני חושבת שאין מצב בזוגיות שהוא לא חקר אותו. אני מאוד אוהבת אותו כי הוא מתבסס על גישה חיובית, שהוא לא בא לשפוט לא את הקונפליקטים ולא את הזוגות שרבים. הוא שם דגש על איך מתמודדים עם המאבקים האלה בצורה שיכולה לחזק את הזוגיות. לשם הוא רצה להוביל. מה שהוא רצה בעצם זה לגלות את סוד ההצלחה של הזוגיות, לנסות ולנבא איזה זוגות יהיו אומללים ואיזה זוגות יהיו מאושרים. אני אתן לכם שני סקופים שהוא גילה אחרי מחקר מאוד מאוד מעמיק. הסקופ הראשון הוא ש-70% מהמאבקים בינינו, הקונפליקט עם הזוגיות, לא ייפטרו. כשאני שמעתי את זה פעם ראשונה, אמרתי, וואו. אבל ברגע שאנחנו יודעים את זה, אנחנו מתחילים כבר לבחור את הקרבות שלנו ואיפה נשקיע את המאמץ. והסקופ השני זה בעצם שההבדל בין זוגות אומללים לזוגות מאושרים הוא הביטחון והיכולת לקבל את זה ש-70% מהקונפליקטים יישארו. ברגע שאנחנו מסכימים עם הדבר הזה, מבינים שאין לנו ברירה. אז אנחנו כבר, וואלה, נרגעים קצת. וזה נותן לנו אפשרות להיות קצת יותר מאושרים. מה רציתי עוד להגיד לכם על הגישה הזאת? שאם מישהו מכם ככה עומד באיזשהו רגע, ששוקל לפרק את החבילה הזאת, בגלל קונפליקטים ומאבקים שאתם לא מצליחים לפתור, אז בואו תעצרו שנייה. תדעו שאתם פשוט תעברו לקשר הבא, ואתם תיכנסו בדיוק לאותו מנגנון. אז אולי יותר קל קצת להשקיע זמן ואולי מאמץ, ללמוד איך לחיות בשלום עם הקונפליקטים האלה בזוגיות, לפני שהם מפרקים את החבילה. הגישה השלישית שהקדימה עוד את ג'ון גוטמן, היא בכמה אלפי שקלים. היא גישה שמתבססת על חוכמת הקבלה. אני מאוד מתחברת אליה כי היא חוקרת את טבע האדם, עוד לפני שהמציאו את כל הפסיכולוגיות. לפי חוכמת הקבלה, הקונפליקט הוא יסוד החיים. לא פחות ולא יותר. תחשבו על זה. כל מערכת בטבע צריכה הפכים כדי להתקדם, כדי להתקיים. החשמל, יש פלוס ומינוס, וככה הם יכולים לסגור מעגל. המגנט, אותו דבר. האטום, הפרוטונים והניוטרונים, כל אחד מהם יש לו איזשהו תפקיד, וביחד הם מסדרים ביניהם באופן טבעי מערכת יחסים של השלמה, וכך הם מתקיימים. אם היינו שמים בחשמל רק מינוס, אין, לא היה לנו חשמל. לעומת בני אדם, אם תשימו גבר ואישה, שני הפכים במערכת יחסים אחת, תקבלו מאבק אינסופי. זה מתיש אותנו, זה גרום לנו למריבות, להרגשה לא טובה, ואפילו לפעמים לסיים את המערכת הזאת. אז למה זה קורה לנו? כי לעומת שאר היצורים בטבע, לאדם יש חשבונות של רווח והפסד, באופן יחסי להשקעה שלו. אני רוצה להשיג לעצמי מקסימום תענוג, מקסימום רווח, במינימום השקעה, באופן יחסי. אני לא חושבת שהמינוס והפלוס בחשמל יושבים ועושים את השיקולים האלה, אבל זה דבר ששומר עלינו, כי ככה אדם מתקדם, מתפתח, משיג דברים, משיג כסף, משיג תעודות, משיג יוקרה, משיג כל מיני דברים שהוא רוצה להשיג לעצמו בחיים, אבל ברגע שאנחנו נכנסים למערכת זוגית, אותו דבר שעזר לנו לפני כן, מתחיל לעשות לנו בלגן. אז הנה סקופ. אם כל המערכות בטבע פועלות באופן אוטומטי, לפי אינסטינקט שדוחף אותם, החשמל פק, שמים אותו, הוא מתחבר. החלקים מגיעים לאיזושהי השלמה באופן אינסטינקטיבי, למרות השוני ביניהם. מערכת יחסים בין גבר ואישה שהם הפכים, דורשת משהו נוסף. זה הסקופ. לאדם זה לא בא טבעי לחיות עם מישהו שהפוך ממנו. ככה אומרת חוכמת הקבלה. האדם צריך ללמוד מה הוא צריך לעשות עם בת הזוג ששונה ממנו, או עם בן הזוג ששונה ממנה, כדי לייצר את אותה השלמה שאפשר יהיה לחיות בשלום עם השוני ביניהם, ועם הקונפליקטים הטבעיים. יסוד נוסף בטבע שחוכמת הקבלה מדברת עליו, זה יסוד שפועל עלינו אם נרצה או לא נרצה, וכל דבר בטבע עובר את הדבר הזה, ואנחנו חלק מהטבע. כל דבר בטבע, כדי שהוא יתפתח, הוא זקוק למאבק. תחשבו רגע על הגולם. מה אתם חושבים? שכמו בסרטים המצוירים, באו והלבישו לו כנפיים של פרפר, והוא עף לו עם הצבעים היפים שלו? ממש לא. הגולם עובר תהליך של מאבק גדול מאוד, שממש מוחק את הצורה הקודמת שלו, כדי להפוך לצורה חדשה, ולהיות פרפר. אותו דבר גם זרע באדמה. זרע באדמה זה לא כמו הסרטונים האלה שככה רואים זרע ובשנייה וחצי יוצא איזשהו נבט. כדי שהזרע ינבוט, הוא צריך ממש לרכב. זה חתיכת מאבק. והנה דוגמה שיותר קרובה אלינו בני אדם, אבל עדיין באותה רמה. העובר, העובר. מה הוא עובר? איזה מאבק הוא עובר לפני שהוא נולד להיות תינוק? הוא ישן לו בשנטי בנטי, בבריכה, מים חמימים, מזון ומשקעות ישר לבטן, ופתאום דוחפים אותו לאיזה תעלת שרה חשוכה. ממש, הוא דוחף, וזה כואב להם מאוד. בחוץ הוא שומע איזו אישה היסטרית צועקת, מקללת. כולנו כבר עברנו את הדבר הזה, באיזה חתיכת מעבר, וכל הדבר הזה כדי שהוא יגיע למדרגה הבאה שלו, למצב הבא שלו, שהוא יותר טוב. שהוא כבר חי, הוא תינוק, והוא יכול להתחיל להתפתח. השלבים האחרים שלו זה כבר כשהוא רוצה לעמוד וללכת, וגם שם יש לו מאבק. הוא חוטף מכות בטוסיק, בראש מהפינה של השולחן, כי הוא רואה את המבוגרים הולכים, וגם הוא רוצה. הכוח של הקינה דוחף אותו מאוד. אבל כל הדברים האלה של הפרפר ושל הזרע, וגם של העובר, הטבע מייצר את זה, העובר לא יכול להגיד, לא, רגע, שנייה, אני רוצה להישאר פה עוד חודשיים. הטבע דוחף את כל החלקים שלו להתפתח למדרגה הבאה. המאבקים האלה קורים באופן טבעי, אבל כשאנחנו במערכת יחסים עם אדם אחר, שיש לו את החשבונות האגואיסטיים, המאוד טבעיים שיש לכולנו, שאני רוצה ליהנות ממה שאני עושה, אני רוצה להרוויח, אז שם בדיוק מתחיל הקונפליקט בינינו, ולכן, שוב, האדם צריך ללמוד. איך הטבע ידחוף אותו תמיד למדרגה הטובה יותר שלו, ובדרך יהיו לו מאבקים, ואם הוא לא ילמד איך לנהל אותם נכון, הוא יסבול או פשוט כל פעם מחדש ינתק את הקשר. אז אוקיי, לסיכום של החלק הזה. כשאנחנו בזוגיות לא משנה כמה אנחנו אוהבים וכמה שנים אנחנו ביחד. אחד, הקונפליקטים הם חלק מהיחסים, והם כאן להישאר. התנאי לזוגיות מאושרת זה להסכים עם זה, לפי ג'ון גוטמן. האדם, לעומת שאר החלקים בטבע, לא מתחבר עם מי שהפוך לו באופן טבעי, אלא צריך ממש ללמוד איך עושים את זה בצורה שתחזק לו את הזוגיות ותשיג לו את התענוג שהוא רוצה לקבל תמורת המאמץ. אז לפני שאנחנו מפרקים את החבילה, מפרידים בתים, מזונות, ילדים, שבר, לא יותר טוב ללמוד איך לנהל את הקונפליקטים, נכון? אז תחשבו על זה, בזמן שאני שמה לכם עכשיו שיר, ואם יש לכם רעיונות, פתרונות, לפני שאני אביא את הפתרונות שאני אספתי לכם, תרשמו אותם בשידור בפייסבוק, ונעזור ביחד למי שצריך, ובזמן השיר אני מזכירה לכם להמשיך ולשתף את הקישור, ואחרי השיר נעבור לפתרונות שלנו.
את מכינה את השבת, מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך. תראי, הפכנו להיות יותר דומים, וגם אם לא תרגשי תמיד אתן לך כל החיים. בואי אליי כמו הרוח לגלים, את יפה שאין מילים לדבר. בואי אליי כמו השקט ללילות, את בכל התפילות שבלב. וכל השנים שעברנו, כמה בדרך אספנו, תראי
הפכנו להיות גדולים. היו מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו. הפכנו להיות שלמים.
את מבינה אותי הרבה יותר ממני, רק איתך אני מכיר גם את עצמי. כשתחזרי כל יום תראי אותי בפתח, אהובתי, אני אומר תודה עלייך, על רגעים פשוטים שאין להם מחיר. וגם כשאת איתי אני חושב עליי את כל החיים.
שאין מילים לדבר, בואי אליי כמו השקט ללילות בכל התפילות שבדרך. בכל השנים שעברנו כמה בדרך אספנו, תראי הפכנו להיות גדולים. היו מלחמות וניצחנו,
בדרך אספנו, תראי הפכנו להיות גדולים. היו מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו, הפכנו להיות שלמים.
עכשיו ברדיו סול, אתה ואני, תוכנית שנותנת לכם את כל הכלים איך לבנות זוגיות חזקה לאורך זמן, בהגשת יפעת שני.
וואו, וואו, אחרי שיר כזה, כל מה שבא לי זה להתקשר עכשיו לרונן ולהגיד לו, תודה עליך, כמו בשיר. כל מאבק שאנחנו מנהלים אותו נכון, אנחנו יוצאים חזקים יותר. אבל תדע שכשאנחנו לא מנהלים אותו נכון, זה בדיוק הסיבה שקשה לנו. אז תהיו נחמדים עם בני הזוג שלכם. היום, בערב, כשאתם פוגשים אותם, תנו להם איזה מילה טובה. ככה תכינו איזה קרקע נעימה לסוף שבוע. זה יעזור לכם אם יגיע הקונפליקט. אז אחרי שהבנו שהקונפליקטים הם חלק בלתי נפרד מהיחסים, ואם נברח לקשר אחר, אנחנו ניקח איתנו את אותו מנגנון, שאולי כדאי ללמוד, אז אתם כבר חכמים יותר ומבינים יותר כמה דברים. ובואו נלמד איך עושים את זה, אבל לא לפני שאני ככה רואה אתכם בפייסבוק, זה כל כך מחמם לי את הלב. תקשיבו, יש לנו כבר כמה אלפים, אני לא יודעת פה, לא מדווחים לי, אבל אני לא כל כך שמה לב למספרים. והיב, טלי, כותבת, את אומרת דברים שממש חשובים, תמיד ברחתי מקונפליקטים, ואת עוזרת לי לחשוב על הכל בצורה אחרת, תודה. אשמח מאוד לשמוע רעיונות להתמודדות בריאה. אז תכף אנחנו נדבר על רעיונות, וכמובן, הנה רונן כותב לי מי המציא את הזוגיות. תכף אנחנו נדבר על הומור ותבינו על מה אני מדברת. פרט לקס כותבת, אני מאוד אוהבת את השיר, כמה אהבה מורגשת ממנו אליה, הפכנו להיות שלמים, אמן שנצליח מהקונפליקטים לצמוח. אז הנה עוד אחת שקיבלה, הסכימה שהקונפליקטים הם חלק מהזוגיות שלנו, ונחבר שני ניגודים לשלם. יוסי שואל, אז יש אישור שזוגיות לא כל כך קל? כן, אבל להפוך את זה ליותר קל או פחות קל, זה תלוי בגישה שלנו. ויקטור, תודה רבה, אורית, תוכנית מרתקת, מעשירה כל חשובה. תודה לכם על כל המחמאות, ובואו נעבור לפתרונות. אז תקשיבו, יש בעשרות, ואני בחרתי לכם קמצוץ, כי בכל זאת יש לנו פה מגבלה של זמן, וכל אחד יבחר לעצמו לאיזה פתרון הוא מתחבר ולאיזה פחות, וזה ממש, ממש בסדר. אז הטיפ הראשון שלי, זה כשאתם בסערת רגשות, אל תנסו לפתור את הבעיה. זה לא יעזור. אתם פשוט לא מסוגלים להקשיב אחד לשני כשאתם בלחץ ובבלגן. אז תעשו ביניכם הסכם, כשאחד מכם קולט שהוויכוח מתחיל להסלים, הוא אומר איזשהו משפט, תעשו את ההסכם הזה כשאתם בסבבה, כן? על הקפה בסלון, לא בזמן ריב. אז הוא אומר משהו כמו, בוא נעצור עכשיו, דבר על זה אחר כך. עכשיו אני בטוחה שמלא גברים מתחילים לצחוק, כי זה בדיוק מה שהם רוצים. כשיש ריב, הם רוצים לעצור, ובואי נדבר על זה אחר כך. ודווקא אנחנו אנשים, זה בנטייה שלנו, אני אומנם לא מכלילה, אבל זה הרוב הגדול, נשים אוהבות לתקשר את הבעיה, לברר אותה בתוך שיחה, והגברים הרבה פעמים זקוקים דווקא לשקט שלהם, כדי לברר עם עצמם מה היה כאן. אבל אם את לא נותנת לו את השקט שלו, את רק מכניסה אותו לאיזשהו מגננה, ולהקשיב לך הוא בכל מקרה לא יצליח, ולא תצליחו אפילו להתקדם בשיח, בטח שלא לפתור את הבעיה. אבל, גברים, שלא תחשבו שרק לאישה יש פה אחריות. אם אתה רוצה את השקט שלך, ואתה רוצה לצאת מהשקט שלך, ולא לקבל שם אישה עצבנית עם פטיש 5 קילו, אתה צריך להשאיר לה רשת ביטחון. ואיך משאירים רשת ביטחון? קודם כל, במהלך הזמן, לתת לה חיזוקים, שאתה כאן, שאתה אוהב אותה, שהקשר הזה חשוב לך. כדי שהיא לא תאכל סרטים כשאתה הולך ומתרחק לך על השקט שלך בעקבות הריב. ואם אתה מצליח, אפילו כשאתה רוצה להגיד, אני צריך עכשיו קצת שקט, ואתה מצליח להוסיף משפט כמו, אני אוהב אותך, אני צריך כמה, אני צריך שעה, אני צריך שעתיים. תני לי קצת שקט, אני מבטיח שאני אקשיב לך אחר כך להכל. ברגע שאתה נותן את הרשת ביטחון הזה, אתה נותן לאישה ביטחון, והיא יכולה קצת יותר לאפשר לך את החשק. תעבדו על זה. לך יש אינטרס לתת לו את הזמן שלו. הרבה פעמים הוא פשוט יחזור וידבר איתך, ויהיה מוכן להקשיב לך בלי שתצטרכי להילחם על זה. ולך יש אינטרס לתת לרשת ביטחון, כי אתה תמצא, כשתחזור מהשקט שלך, אישה רגועה ונעימה. הטיפ השני שאני רוצה לדבר עליו, זה כשאתם כבר יושבים ומדברים. בסדר? לא בזמן ריב, בזמן שהוא בסדר, אחרי ריב או סתם בין הימים, ואתם רוצים לדבר על כל מיני דברים. הרבה פעמים קשה לנו להקשיב לדעה של מישהו אחר, כי אנחנו חוששים שהוא ינסה לשכנע אותנו, לכפות עלינו את דעתו, יעשה לנו איזושהי מניפולציה, או שיחשוב לרגע שאם אני מקשיבה לו, זה אומר שאני מסכימה איתו. אז זה לא ככה. זה לא אומר כלום, זה רק אומר שהזוגיות שלכם חשובה לכם, ויש לכם אינטרס להקשיב. האינטרס הזה יושב על הנושא של הביטחון. שוב, ברגע שאנחנו יושבים, ואתה נותן לי באמת להרגיש שאתה מקשיב לי, אתה לא מפריע לי, אתה מאפשר לי להגיד את הדברים, הביטחון שלי עולה, אני לא צריכה לתאר את הדברים בצורה דרמטית, להכניס צבעים, להוסיף כל מיני דברים קיצוניים, כדי שתהיה איזושהי הצדקה למה שאני מרגישה וחושבת. כשלי יש ביטחון, אני יכולה לדבר על דברים בניחותה. ולנו אנשים גם יש פה עניין, כי הגברים, ואני אומנם מכלילה, אבל זה הרבה גברים שיכולים להעיד על זה, אין להם הרבה סבלנות. פעם כשהייתי רוצה להסביר לרונן משהו, זה היה לוקח לי 20 דקות, הוא היה רוצה להרוג אותי כבר. אבל לאט לאט מורידים את ה... מקצרים את הזמן, ומה שעוזר לקצר את הזמן, שאישה תביע את עצמה בצורה יותר קצרה, ברורה, ובלי דרמה, זה הביטחון שאתה נותן לה, שאתה מקשיב לה. אז הטיפ השלישי שלנו, בלי קיצוניות, כמו שאומרים אצלנו, take it easy, אין צורך, לא להיות בהתרחקות קיצונית, וגם לא במאבק עם רצון לניצחון מוחלט, אחרי שאתם כבר יודעים שהמאבקים הם כאן להישאר, הקונפליקטים הם חלק מהיחסים שלנו, אז לא כדאי לנו להתעייף יותר מדי ולמשוך את הדברים להקצוות. אם תהיה אדיש, לא תסכים לדבר בכלל, או אם את היא תחרותית ותנסי לכפות את הרצון שלך עליו. בסופו של דבר, הוויכוח יגרר לשבועות, לפעמים לחודשים, לפעמים לשנים, ולפעמים אפילו, כמו שאמרנו בהתחלה, לניתוק, וזה ממש, ממש חבל. תמצאו זמן שמתאים לשניכם, תנו ביטחון לכל אחד להגיד את מה שיש לו. תזכרו שב-30% מהמקרים תצליחו למצוא פתרון, וב-70% לא. הטיפ הבא שאני רוצה לדבר איתכם עליו, אתם זוכרים את ה-NLP, זה שכל אחד יש לו תפיסת מציאות אחרת לגבי העניין, עם הבלגן בסלון. יש הנחת יסוד שאני למדתי כשלמדתי את ה-NLP, ואני משתמשת בה בקליניקה, שנקראת המפה אינה השטח. אתם זוכרים את המפות האלה מהנייר, היינו פותחים אותם ככה לשולחן לפני שהיינו יוצאים לטיולים, מה היינו רואים שם? היו שם הרים, גבעות, נחלים, גבולות של מדינות, אבל מה לא היינו רואים שם? לא היינו רואים שם את הציפורים שיש כשאנחנו יוצאים לשטח ורואים אותם. לא היינו רואים שם איזה אנשים מטיילים לידינו בשביל. אי אפשר לראות על המפה עץ שנפל וחסם את הדרך. ומה בעצם אני רוצה להגיד לכם איך זה קשור לזוגיות? ברגע שזיהיתם שהיא יש לה מפה משלה והוא יש לו מפה משלו, מה שצריך לעשות באותו רגע זה להרחיב את המפה, כמו לצאת לשטח בטיול, כדי לראות את כל אותם דברים שאי אפשר לראות. ואיך אנחנו מרחיבים את המפה הזאת בזוגיות שלנו, ביחסים? באמצעות שאלות, להתעניין מה זה אומר, ומה את מרגישה, ולמה זה חשוב לך. להתעניין, ברגע שאתה מתעניין אתה מקבל כוח, אתה מקבל ידע. רונן תמיד אומר לי, יפעת, ידע זה כוח. וידע זה כוח, אתה לא תשתמש בו נגד האישה שלך. אתה תשתמש בו כדי לראות איך לפתור את הבעיה הזאת, כי מי רוצה את הצרה הזאת שתלווה אותנו עכשיו כמה שבועות. והטיפ האחרון שלי, אלא אם כן יהיה לנו עוד קצת זמן, זה טיפ שקשור בביקורת. אבל תדעו שעל ביקורת תהיה לנו תוכנית שלמה, כי זה המכה 11 של היחסים. כשאנחנו מעבירים ביקורת על מישהו, אנחנו בעצם אומרים לו, משהו באישיות שלך פגום, בהתנהגות שלך, אתה לא בסדר. ואף אחד לא אוהב לשמוע דברים כאלה. אז מה קורה לנו כשמישהו אומר לנו כאלה דברים? אנחנו מסתגרים, מתרחקים, לפעמים אפילו מגיבים בצורה מאוד קשה. אז עזבו אתכם מהביקורת, זה לא באמת עובד. אם תסתכלו לאורך זמן, ביקורת לא שינתה לכם משהו יסודי בקשר, או שזה לא עוזר בכלל, או שזה חוזר בסופו של דבר, ולפעמים אפילו גרוע יותר. וגם בינתיים האווירה על הפנים. אז מה הטיפ שלי? ביקורת הופכת לבקשה. אני אתן לכם שתי דוגמאות. נכנסת לאמבטיה, את רואה את הבגדים על הרצפה, עוד פעם זרקת את הבגדים על הרצפה, לא אכפת לך שכל מיני מתכופף, מתחבסת לך, עושה לך מסדרת, אתה לא מתחשב. במקום זה, תגידי, אתה יכול בבקשה להרים את הבגדים לסל כביסה? עכשיו את תקפצי בטח ותגידי לי, אבל אמרתי את זה 1,000 פעם. אז כאן המקום לבדוק, האם לפני שאמרת את זה, עשית את הפרצוף הזה הכועס, הוספת שזה כבר קורה מלא פעמים, ולא משנה אם את לא מזהה את זה, בואי תתחילי מההתחלה. אתה יכול בבקשה להרים את הבגדים לסל כביסה, והטריק הוא כל פעם מחדש להגיד את זה כאילו זה הפעם הראשונה. ואתה, כשאתה נכנס לחדר ואתה רואה את האור ואתה דלוק, אתה אומר עוד פעם לא קיביתם את האור, ועוד פעם ועולה לי כסף, אתם לא מתחשבים בי, אתם לא מעריכים את העבודה הקשה שאני עושה, חשמל עולה הרבה כסף. אותו דבר אתה. אתה יכול בבקשה לחבות את האור כשאתה יוצא מהחדר, וכל פעם מחדש כאילו זה הפעם הראשונה. וגם אם נדמה לכם שביקשתם הכי יפה בעולם, בואו תתחילו מההתחלה. עכשיו אני אספר לכם משהו. קטעים מהבית שלי, ולא פחות ולא יותר מחדר האמבטיה. יש לנו ארון כזה עם דלתות זכוכית בחדר האמבטיה. הוא עונן כמה שעות לפניי לעבודה, ובאופן קבוע הוא משאיר את הדלתות שלו פתוחות. קצת. לא הרבה שאני אראה וחס וחלילה לא יקבל מכה. קצת. אני נשרטת, יורד לי דם. זה בייס אותי כל כך הרבה זמן, וכל פעם הייתי מתקשרת אליו, ועוד פעם אתה לא סגרת, ובקשה תסגור, והייתי בחצהריים, סקירה לו, בקשה בבוקר, תסגור, בוא נעשיתי להגיד הכי יפה שבעולם. הגדלתי לעשות אפילו, והייתה תקופה שלא סגרתי את זה בעצמי, וחיכיתי לו ואמרתי לו, אתה יכול בבקשה לסגור? אבל לפני איזה שבוע וחצי בערך, אני נכנסת למקלחת בבוקר, העיניים עוד ככה טרוטות, ואני מטושטשת מהשינה, ואני קולטת את הדלת הזאת פתוחה. שלחתי את היד, סגרתי את הדלת הזאת, ובזה זה נגמר. לא ביקורת, אפילו לא בקשה. זהו. אתם זוכרים שהמוח שלנו עושה חשבונות של מקסימום רווח במינימום מאמץ? לא בא לי על המאמץ שאפילו לבקש. אז אני אסגור. יש כל כך הרבה דברים שאני מבקשת ממנו, הוא בטח צוחק עכשיו. אז אני שחררתי, אבל אם אנחנו משחררים, לעשות את זה באמת. והכי קטע, הגעתי כאן לפיילוט ברדיו באותו יום, ואני מספרת לשוקי, שבאותו יום רונן חוזר הביתה ואומר, יפעת, שמת לב שהיום סגרתי את הדלת הזכוכית? לפעמים לוקח לדברים קצת זמן להשתנות, אבל אנחנו באמת צריכים לבחור את הקרבות שלנו. טוב, אז אחרי שסיפרתי לכם על החיים האישיים שלי, הזמן שלנו טס, עברה יותר מחצי תוכנית, בוודאי, אז בואו נעבור לשיר. חזור להיות קצת כמו שני ילדים בעולם עם נתן גושן.
איך הכל ממהר לי פתאום, רציתי לראות השמיים, שנייה לעצור במקום. לא לא צריך לספר או לשאול, גם ככה רואים בעיניים, ואת כבר יודעת הכל. בא לי לעזוב את הכל ולבוא עכשיו, לחבק אותך עד שהגוף יחב אהובתי. מאמי, איך חיכיתי ללכת לישון איתך, לקרב מחדש את הלב שלך לשלי. סתם עוד שני ילדים בעולם, מוצאים את האושר בבית, סתם ככה באמצע היום. נספר שאהבנו מאוד, שהחזקנו חזק בידיים, נופלים וחוזרים לעמוד. בא לי לעזוב את הכל ולבוא עכשיו, לחבק אותך עד שהגוף יחף אהובתי. מאמי, איך חיכיתי ללכת לי לקרב מחדש את הלב שלך לשלי. חבק אותך עד שהגוף יחם אהובתי. מאמי, איך הגידי ללכת לישון איתך, לקרם מחדש את הלב שלך לשלי.
עכשיו ברדיו סול, אתה ואני, תוכנית שנותנת לכם את כל הכלים איך לבנות זוגיות חזקה לאורך זמן, בהגשת יפעת שני.
איזה כיף, איזה כיף לקרוא את התגובות שלכם, לקבל חיזוקים. אתם יודעים, לפעמים זה ככה משהו קטן שאתם עושים בשביל מישהו אחר ויכול למלא לו את הלב בשמחה, אז תזכרו את בני הזוג שלכם. כי כל מה שאני רוצה שתקבלו בסופו של דבר בתוכנית הזאת, זה איזשהו כוח ואיזשהו חשק ורצון לעשות טוב לבני הזוג שלכם ולזוגיות שלכם. אז יש עוד המון עצות שכמובן איך לנהל מאבקים בצורה טובה, כמו לדוגמה, להתמקד בפתרונות ופחות לנתח את הבעיות. כן, יש גישות שאומרות ככה. הבנו מה הבעיה, לא צריך לדבר עליה יותר מדי, בואו נחשוב על פתרונות. ו-NLP, עוד הנחת יסוד מ-NLP, שתמיד יש עוד אפשרויות. וואו, בקליניקה אני נתקלת הרבה פעמים בקונפליקטים שאנשים מביאים, והם בטוחים שאפשר לפתור את זה או ככה או ככה. וכשאני אומרת להם, אי אפשר בשתי הדרכים האלה, שתיהן לא טובות לכם לפי מה שאתם מספרים לי, כמובן. בואו נחשוב על אפשרות שלישית. וכשהם נותנים אפשרות שלישית, אני אומרת להם, עכשיו תיתנו לי עוד שתי אפשרויות. ואתם לא מבינים איך כשמגלחים את המוח, האפשרויות יוצאות, היצירתיות יוצאת, כי אנחנו רגועים יותר, אנחנו מתמקדים בפתרונות, זה גם אווירה יותר טובה, זה גם נותן איזושהי תקווה שאולי נצליח לפתור את הבעיה, וגם אנחנו יכולים פתאום, לשים לב שאנחנו מדברים, לא רבים. אז להתמקד בפתרונות ופחות לנתח את הבעיות, זו גם גישה. טיפ נוסף זה ממש לחפש זווית ראייה חדשה לנושא כולו, לגמרי. יכולה להגיד לכם שאצלנו בבית לא מדברים על פוליטיקה אחרת, היינו הולכים מכות. ובהתחלה חשבנו לעשות ככה, חשבנו לעשות אחרת, בסופו של דבר החלטנו שלא. זה גם זווית שאפשר, הימנעות היא גם דרך טובה. כשאנחנו לא רוצים ולא יכולים לפתור איזושהי בעיה. אבל יש דרך אחת שאני מאוד אוהבת, וזה שימוש בהומור, ולמזלי הטוב, יש לי איש עם המון המון הומור בבית. ראיתם? הוא כבר שואל פה, מי, זוגיות זה דבר טוב? מתי אני באה לאולפן? הוא תמיד מצחיק אותי. זה טוב, אם אתם רוצים אפילו תלכו, תלמדו קצת הומור, זה משהו שהבנתי שאפשר ללמוד אותו. כשהוא עושה את זה, כשהוא עושה את זה טוב, כי לפעמים זה הומור מציק, אבל כשהוא עושה את זה טוב, אז זה ממיס אותי. הרבה פעמים מצאתי שאיזושהי סערת רגשות שהייתי בא, או איזשהו כעס מסוים, כשהוא בא עם ההומור שלו, נעמד לי מעל המיטה, ואומר, נו, 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 בואי, בואי. ומתחיל להצחיק אותי, אז אני מתרצה, ובדיינו, אנחנו יודעים שאי אפשר לפתור את כל הבעיות, אז גם זה טוב. ואפרופו הומור, בספר אליס בארץ הפלאות, הייתה סיטואציה. שאליס והכובן המטורף והארנב המשוגע מנהלים שם איזו שיחה שמתווכחים על כל מיני נושאים. ואז הכובן משתמש בהומור ובאבסורד כדי להתגבר על המתח ולייצר תחושה של חיבור עם אליס. הוא רוצה להתחבר איתה, הוא אמר, אני אשתמש בהומור. אז מה הוא אמר לה? השתגעתי? אני חושש שכן. אבל תני לי לגלות לך סוד. כל האנשים הטובים השתגעו. חלק מהקונפליקטים הם הקונפליקטים הם כל כך אבסורדים כשאנחנו מסתכלים עליהם לפעמים מהצד או מתחילים לצחוק עליהם, שזה פשוט עושה לנו את החיים יותר טובים ומכניס לנו אווירה יותר טובה לקשר. אז מי שיודע לעשות את זה, go for it. כמה זמן עוד נשאר לי? וואו, יש לנו עוד פחות ב-10 דקות. אז אפשר לדבר על הנושא הזה של קונפליקטים בזוגיות, ואיך אפשר לפתור אותם, או איך אפשר לחיות איתם בשלום, כמו שלמדנו היום. הרבה שעות, ויש המון מידע ברשת על פתרון קונפליקטים. ועכשיו אתם מבינים את העקרונות החשובים, באמת הכי חשובים שיש. אני אחזור עליהם. שלושת העקרונות, זה אחד, קונפליקטים זה חלק מהיחסים. שתיים, זוגיות מאושרת, יש לה תנאי, היכולת לקבל את זה שהקונפליקטים הם חלק מהיחסים, לפי ג'ון גוטמן. ו3, שהאדם, לפי טבע האדם, על פי חוכמת הקבלה, הוא יצור מאוד מיוחד עם חשבונות אגואיסטיים שדוחפים אותו להתקדם ולהתפתח, אבל כשהוא נכנס לתוך מערכת יחסים, אותם חשבונות עושים לו בלגן, ובאופן טבעי הוא לא מצליח להתגבר על הקונפליקטים שלו עם האחר, הוא צריך ללמוד איך לעשות את זה. אז חלק מהדברים למדנו מההורים, קיבלנו דוגמאות, אולי מסדנאות שהיינו, אולי מכל מיני דברים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים יותר, אז אתם מוזמנים, הרשת מלאה, יש המון מקומות שאפשר ללמוד בהם. אתם מוזמנים גם לכתוב לי, גם בתגובות של התוכנית הזאת, וגם בפרטי, בוואטסאפ, אם יש לכם עוד איזה שם שאלות, אני אשמח מאוד לענות לכם. ג'וזף ג'וברט הוא פילוסוף מהמאה ה-18, והוא אמר, המטרה של ויכוח או דיון אינה ניצחון אלא התקדמות. גישה טובה לחיים, נראה לי שזה די מסכם איך הקונפליקטים בזוגיות יכולים להפוך מאתגר להזדמנות, הזדמנות להתקדמות, הנה, נוצר לי עוד חרוז. אז התוכנית הזאת תישאר באוויר גם בפייסבוק שלי, גם ברדיו סול, היא לא יורדת לשום מקום. ואם ככה מתוך ההתרגשות וההתלהבות, ואולי דיברתי מהר מדי, אתם רוצים לשמוע את זה שוב ולבחור לעצמכם איזשהו פתרון ולהתחיל ליישם אותו. אתם תראו איך לאט לאט נכנסת אווירה יותר טובה לקשר, והדברים קצת יותר נרגעים, ואז מגיעים המצבים שבאמת צריך לפתור, ואז הולכים להתייעץ, קוראים משהו, הולכים לסדנה, או כל דבר אחר שיעזור לכם. אז הנה המשימה לסוף שבוע שמתחיל ממש עכשיו. אנחנו בחמישי בערב. כל אחד בוחר לעצמו פתרון שמתאים לו, שיכול לעבוד לו. אף אחד לא יכול להגיד לכם מה הפתרון היותר טוב, גם אני לא. זה בטוח לא יכול להזיק, מקסימום זה יצליח. אז אני אפעת שני, אנחנו ניפגש ביום חמישי הבא, שוב פעם, לעוד תוכנית, ויהיה לנושא אחר, האמת היא, אני שוקלת את הנושא של הביקורת, אבל אני מאוד מאוד אשמח אם אתם תרשמו לי איזה נושאים מעניינים אתכם, ואני אנסה להתאים את התוכניות למה שבוער עכשיו בשטח, וחשוב לכם לקבל עליו מידע וטיפים. רק מה? עוד סקופ, וואי, תוכנית מלאה סקופים יש לנו. החל משבוע הבא, אנחנו נקיים פינה מאוד מיוחדת בתוכנית הזאת, שנקראת זוגיות בחזית. בכל תוכנית אנחנו נשוחח עם אשת מילואימניק. נגיד תודה, נחזק, נקשיב איזו התמודדות מיוחדת הזוגיות שלהם עוברת בתקופה שאנחנו... בואו, לפעמים הבעלים, הנשים האלה שכבר התחלתי לשוחח איתם, ספרות לי על 150-200 ימים, הוא לא בבית, קופץ לפעמים לאיזה אפטר קטן, ויש שם כל מיני דברים שלמרות כל הגעגועים, לפעמים קשה להתגבר עליהם כשנפגשים ל-24 שעות. אז תהיו איתנו גם בשבוע הבא, ביום חמישי ב-9, אנחנו נחקור את הסודות של הזוגיות ונגלה איך למרות כל האתגרים שיש בה, אפשר לבנות זוגיות טובה, זה מה שאני רוצה, שתהיה לכם את התקווה הזאת, שתגידו תודה על מה שיש, שהלב שלכם ייפתח. ונסיים בשיר שהכניס אתכם לסוף שבוע במצב רוח טוב, עם תקווה חדשה, שאתם הולכים לעוף על הזוגיות שלכם ולהחזיר לה את הכיף, את ההנאה ואת הביטחון. יהיה בסדר.
כולם אומרים מי יהיה בסדר, כולם אומרים מי טוב, אני רוצה להאמין ולהרגיש שזה קרוב. כולם אומרים מי יהיה בסדר, כולם אומרים מי יהיה פה טוב, אני רוצה להאמין ולהרגיש שזה קרוב. על הרגש שהיה לי פעם, הייתי אז נאיבי ללא דאגות, היום כמעט ויתרתי כי לא מצאתי טעם, משהו בחיים שלי חייב להשתנות. רוצה לרוץ קדימה במקום בסיבובים, רוצה לחיות רגוע ולא בעצבים, ממשחקים של אגו נהייתי כבר עייף, במקום פרצוף עצוב אני רוצה קצת לחייב. כולם אומרים מי יהיה בסדר, כולם אומרים מי יהיה פה טוב, אני רוצה להאמין ולהרגיש שזה קרוב. כולם אומרים מי יהיה בסדר, כולם אומרים מי יהיה פה טוב, אני רוצה להאמין ולהרגיש שזה קרוב. אני מביט מהצד ואז כותב חסר לי קצת ביחד לפתוח את הלב לשבת עם החבר'ה כמו אז פשוט להיות לדעת שאיתם היום הכל יכול לקרות לדעת שאיתם היום הכל יכול לקרות לדעת שביחד הכל יכול לקרות כולם אומרים יהיה בסדר כולם אומרים יהיה פה טוב אני רוצה להאמין ולהרגיש שזה קרוב כולם אומרים יהיה בסדר כולם אומרים יהיה פה טוב אני רוצה להאמין ולהרגיש שזה קרוב
לא משנה מה